נלמד בסייעתא דשמיא פרי האורץ, פרשס ואסחנן, שבס נחמו. זה שני מאמרים, יש פה מאמר אחד, פרשס ואסחנן, שבס נחמו, ומאמר שני שמכונה שבס נחמו. נתחיל עם המאמר הראשון, מאמר א'. רמנדלה בא פה לבאר את הפסוק, התוהר איסו לא דעס, כי הווי הוא אלוהיקים אין עויד מלבדוי. זה קריאה שקוראים בשבת של פרשת ואתחנן פעמיים, גם קריאה של שבת, וגם זאת הקריאה של תשעה באב, נכון? הקריאה שקבעו חז"ל, הגמור במגילה, שזה היום, המהות של היום, המועד הזה של קרא עליי מועד לשבור בחוריי, המועד הזה של תשעה באב הוא בעצם יום טב, שבו מתגלה התוהר איסו לא דעס, כי השם הוא אלוהיקים, כי הווי אלוהיקים אין עויד מלבדוי. היום המועד הזה הוא עדיין בהסתרה, הוא לא בגילוי מלא. הוא הכנה אל היום טב, ובעזרת השם, בגאולה, אז יהיה התוהר איסו לא דעס, כן? אז יהיה, זה הקריאה של היום, זה כנראה אחרי הגאולה גם יהיה הקריאה של היום, התוהר איסו לא דעס. בשבת, כמובן שכוללת בתוכה את יוי מודי מיני מסברכון כל שיטו יוי מין, והשבת הזאת היא בעצם הסיכום של השבוע, היא המלכוס של השבוע, כן, שכוללת בתוכה את כל ימות השבוע, למרות שזה שתי פרצופים שונים, זה פרצוף היומי וזה פרצוף הזמנים, אבל בספרי חסידות אנחנו רואים שכן מקשרים ביניהם, למרות שלפי פשטות דברי רבותינו המקובלים הספרדים, אין ממש קשר בין פרצוף היומי לפרצוף הזמנים, זה שתי מערכות מקבילות, אבל אתה רואה שבספרי חסידות כן דרשו קשר בהם, ובזמן הזה, בשבוע של תשעה באב, זה האתור איסו לא דעס, זה הגילוי של אתור איסו לא דעס, כי אהבה יהיו אלוהיקים, של אלוהיקים, מדס הדין, דברים כאלה, ובכל זאת נתקלה פה האתור איסו. איך עובד הגילוי הזה? זה הגילוי של מלכוס השם בעולם ברמה אחרת לגמרי, קורה בסיפור הזה של אתור איסו, ננסה בעזרת השם ללמוד את המאמר הזה, ו... ממש בסופו הרב יחזור כדרכו ויבאר את הפסוק הזה של התוהר איסו. על הפסוק, מה ששאלו את הרב כדרך הספר פרי אורץ, זה היה התוהר איסו לא דעס, פרש רשי זכרונו לברכה, כתרגומוי אור איסו איס חזייסו, נראית, בשעס מתן תוירו, פוסח להם שבעו רקים, וכשם שקורא איסו עליונים, כך קורא איסו תחתונים, ורואו שהוא יוחיד. התוהר איסו לא דעס, אמרו מויש רבינו, אחרי שהוא מתאר את הסיפור של עשרת הדיברות מעמד הר סיני, אומר להם, התוהר איסו, הנה, ראית בעצמך, כי הקדוש ברוך הוא פשוט קרא את השיבו ריקים, את העליונים ואת התחתונים, את כל מה שיש, וראו שהוא יחיד. ראו שכל המציאות זה רק הוויה ברוך הוא, וזה בעצם כמו, נראה כבר איך שהרב יסביר את זה בסוף המאמר. טוב. שאלו את הרב תפשט באתור איסו ורשי, הנה פתח הרב בפסוק, כן, תחילת הפרשה, ואיס חנן אל השם בואי זהי לי מויר, אומר רשי, מה זה הביטוי הזה ואת חנן, פרש רשי, אין חינון אלא מתנת חינם, אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, הדרך שבה הם באים ומקשים הקדיש ברוך הוא זה בתפיסה הזאת של חינם. טוב, מה זה חינם? מה ההגדרה הזאת של חינם? חינם זה טוב, לא טוב? הרב יראה לנו בעזרת השם, רב מנדלה, שחינם ההפך. חינם זה בעיקרון שייך לצד הרע. רק שהצדיקים באים ושמים את עצמם, שריבונו של עולם, אם לקליפות אתה נותן חיוס, אז תן גם לי חיוס מתוך המקום הזה. פרנסייני ככלב וכערב. אבל בואו נראה את הדברים על הסדר. גם עוד פעם את זה, אומר לנו הרב שיש פה בחינה של מתנת חינם וצריך להבין את הסוגיה הזאת של חינם ואיך זה נוגע אלינו. והעניין הוא, וכדי לבאר את הסוגיה הזאת, עובר הרב לעניין של ההפטרה. והעניין הוא על דרך הפוסוק, נחמו נחמו עמי, אימר אלוהיכם, כי לוקחו מיד השם כפליים בכל חטא עשהו. כן, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה. כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. והמדרש הוא עיקר, כן, המדרש הזה הוא עיקרי בהבנת הסוגיה שלנו, זאת אומרת, לא, בעיקרון כתוב לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. אבל אני מתכוון לומר שכשאתה בא להבין את הסוגיה הזאת של נחמו נחמו, מה שכתוב פה, אז המדרש מגלה לנו את עיקר העניין, שחטאו בכפליים ולקו בכפליים ונוחמו בכפליים. בסדר? זה חטא חטאה ירושלים, המלכות היו בכפליים, ובאה כאן הנחמה, כן, נחמו, נחמו עמי, נחמה בכפליים. והעניין, מה באמת הסוד הכפליים הזה? אומר, הוא להבין מהו תשובה. כדי להבין, אז שימו לב, היה לנו בינתיים, שאלו את הרב על אתור איסו לא דעס, כן, שכל השבעה ריקים בעליונים בתחתונים ראו שהקדוש ברוך הוא הוויה אלוהיקים, הוא יחיד בעולמו. הרב התחיל עם בועז חנן, שזה מתנת חינם, למרות שיש לצדיקים לתלות מעצם הטובים, הם באים מכוח מתנת חינם. והתחיל להסביר את זה על נחמו נחמו עמי, שזה נחמה בכפליים כנגד חטא בכפליים ולוקים בכפליים. וכדי לבאר את שלושת המאמרים האלה באופן אחד שיבאר הכל, מתחיל הרב לדבר על העניין של תשובה. בסדר? אנחנו בימים האלה שזה בעצם הכנה לתשובה, כן? מתחיל חוף א' יום עם האלו, הם הבונים, כן? הגוזים הנקראים לוזים. דיברנו על זה במאמר לשבס נחמו מליקוט המוהר"ן בהרחבה. יש פה את ההכנה, כן? אמר שור, גמור בבחוירס וכולי. לא ניכנס כרגע. והעניין הוא להבין מהו תשובה. אומר מבואר כמה פעמים בזויר. זה לך לכהן תסמת בייס, ואמר צדיק תסמת בייס, שהוא מקוים בינו ושויפור וחירוס. בסדר? התשובה קשורה אל הבינה, אל ספירת הבינה, וכך גם בדברי חז"ל, בהרבה מקומות, כן, בזוהר ודאי, אבל גם בגמורה. הגמורה במגילה, י"ז עמוד בייס, הגמרא אומרת שם את סדר הברכות, ואז אומרת הגמרא, למה זה הולך שאחרי חונן הדעת מבקשים על תשובה? כי זה הולך ולבבו יבין ושב ורף עלו. נכון? על ידי שאדם מגיע לבינה, אז הוא מגיע אל התשובה. והנקודה הזאת של בינה תשובה, ולבבו יבין ושב, זה גם, אומר הרב, זה גם הסוד של השופר, ששופר זה גם מה שהרמב"ם כותב בהלכות העניות, בפרק א' הלכה א', וממשיך משם, כל צרה שתבוא על הציבור, מריעים, נכון? תוקעים בשופר, זה חלק מפסוק בתורה, נכון? וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצרה צורר אתכם, ותקעתם בחצוצרות, על עולותיכם ועל זברי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, ואומרים את זה בפסוקים של שויפור רויס, כן? יש לנו באמת את העניין הזה שכשיש מריעין, זו ההגדרה של תמיד של בדברי חז"ל, מריעין, כן? כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה, מריעין לה בסופה, תוקעים, זאת אומרת, יש צרות וצריך להריע ולזעוק לפני הקדוש ברוך הוא. אז שופר, ושם זה ממש תשובה כיפשוטו, כן? גם בארבע תעניות, הגדר של תשובה הוא קצת שונה, למרות שהרמב"ם בפרק ה' גם כן מגדיר את זה כזיכרון למעשים נוראים ובאופן של תשובה, סויפר, בתשובה ריש חס, ברך חיים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש פה גדר של תשובה, והתעניות שעיקרן בשופר, זה היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, הרמב״ם, כן, שבא, מגדיר לנו בהלכות שופר, שהשופר בא לעורר את הנרדמים בתרדמת הזמן, חזרו בתשובה, כלשון הרמב״ם שם. אז תשובה היא בינה, תשובה היא שופר, ותשובה היא חירות. בסדר, היא בעולם החירות, העולם הזה של החירות, זה העניין של תשובה, העומק של תשובה זה החירות. אגב, אפשר להבין את זה גם הרבה יותר בפשטות בנוגע, כן, כמו שאנחנו רואים, אדם נמצא בעוונותיהם, איתם יימקו, נכון? נמק העוונות, כן, הבני ישראל אומרים לנביא, כן, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל, שבני ישראל יאמרו אליך, אם הם יאמרו אליך, שהנה חטאתנו, חטאותינו ועוונותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? ואמרת עליהם, הקדוש ברוך הוא אומר, כן, יש כוח של תשובה שצדקת הצדיק לא תיזכר, וברגע של ההווה, אם האדם בוחר בטוב, עליהם, על העבירות שהוא עשה, הוא יחיה, הכל יוביל, נהפכים לו לזכויות. עכשיו, והדבר הזה הוא חירות, הוא החירות האמיתית שהאדם לא כבול, אפילו למעשים שהוא עצמו עשה. בסדר? אפילו דברים שאני הזקתי לעצמי, חייבתי את עצמי, שמתי על עצמי הזיקים, גם הזיקים האלה, אני יכול להסיר אותם ככוח של תשובה, הוא החירות האמיתית, אבל יסוד הדברים כתוב כבר בזוהר, בינה, שופר, חירות, אלה הכל דברים של עולם התשובה. אומר מנדל, הנה הוא מיות ידוע מכמה מאמרי השס והזוהר, שהקליפה נקרא חינם. נכון? כמאמר רבותינו ז"ל, כן, יש באורחיים הקדוש, חינם נמכרתם, ולא בכסף תגאלו, בפרשת בחוקותיי מדבר שזה נמכרים אל החינם. חינם, גיהנום, אומרים חז"ל, בעירובין י' ת' עמד א', גיהנום זה על עסקי חינם. אומר בזוהר בכמה מקומות, תרומה קוף חף חת עמוד א', בהר קוף חת עמוד א', כל הדברים האלה נקראים חינם. יש דיברנו על זה בפרי אורץ פרשס אמור, על העניין של הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, הבאנו מהקומרנר שאומר שלמה צריך לרוץ למצווה קלה, מצווה שאתה קונה בכסף, אז עצם זה שאתה משלם על זה, מוציא את זה מהכוח של החינמיים האלה, ולוקח את זה אל הקדושה. אבל כשזה מצווה קלה, אז אין בהוצאת ממון, האדם לא... אז הווי רץ. אז תרוץ, תכניס יגיעה, מאמץ בדבר, כי על ידי שאדם מכניס יגיעה ומאמץ, הוא מפריש את הדבר מהכוחות החיצוניים, שהמהות שלהם היא חינמיות. הכל זמין, נגיש, לא דורש מאמץ, תענוג מידי, כן, עונג שהופך לנגע, זה ההצעה של היצר הרע. המוכר הכי טוב שלו זה החינם. וטוב, אתה יודע, אם יש חינם יותר מדי, כנראה אתה הסחורה, כן? והיו לקנות אותך. אבל לא דורש מאמץ, לא דורש מחיר. ואומר הזוהר הקדוש, וגם הארי הקדוש, שהיום ההילולה שלו, רב חיים ויטל כותב, שהקפיד מאוד לשלם על מצוות שהוא קונה, ולא לבקש אפילו הנחה, כדי שלא יהיה קשור לאופן הזה של חינם, אלא תמיד לקנות ולשלם. וכמו שראינו מהקומרנר, הזכרנו לפני רגע, אם זה לא לשלם בכסף, אז לשלם במאמץ. אבל שיהיה אופן של תשלום שאז האדם נותן מעצמו וקונה את הדבר. אבל חינם זה גהנום, זה עסקי חינם. והטעם אומר להיותם, למה הם נקראים חינם, למה התפיסה שלהם במקום הזה? כי הכוחות הרעים מתדבקים באדם חינם. ושורים עליו בלתי שום הכנה. הם באים, זאת אומרת, אדם לא צריך להתאמץ בשביל להיות רע. הוא לא צריך להרבה עבודה בשביל להיות מושחת. זה עם האדם, כן, איך החזון איש קורא לזה באמונה וביטחון, בפרק הרביעי, בתחילתו, אומר, אם אדם יזניח את החיים על מסלולם הטבעי, מובטח לו שהוא יהיה נוקם מצוין ותאבטן מצוין, וכל המידות הרעות שמנו חכמים, הכל יהיה בו ובכולם יהיה מצוין. אלא אם כן הוא מבקר את הרגש המוסרי על הרגש הטבעי, בסדר? האדם שבוחר לא להשאיר את החיים על זרימתם, על מסלולם הטבעי, הוא משתנה לטובה. אבל אם אדם משאיר את החיים, כן, את הזרימה של החיים על מסלולם הטבעי, חינם, בלי השקעה, בלי הכנה, בלי מאמץ, מה שקורה באופן אוטומטי, אומר החזון איש, זה שהוא הופך להיות הכי גרוע בכל הדברים הרעים. זה ככה הדברים עובדים. אלא אם כן האדם לוקח ומבקר, נותן את הבכורה לרגש המוסרי על רגש התאווני, מגביר את האידיאלים שלו, את הערכים שלו, על הרצונות שלו, עושה את מה שנכון, לא רק את מה שכיף. זאת הבחירה שעומדת בפני בן אדם. אבל אם בן אדם בקביעות יעשה את מה שכיף על פני מה שנכון, מה שהוא רוצה על פני הערכים והאידיאלים, הוא אומר באופן טבעי, מה שיקרה שהוא יהיה מושלם בכל המידות הרעות שמנו חכמים, הוא יהיה הכי גרוע שיש. כך גדלים הרוצחים והאנשים הרעים ביותר בהיסטוריה. באדם שלא עובד על עצמו. עוד פעם, לפעמים האדם הוא חלש פשוט, כן? סיפרתי כבר פעם הפעמים שמספרים שרבי ינקה פרידמן, שיהיה בריא, ניגש פעם לבחור בישיבה ואומר לו, הסתובב ולא למד, ביטל את הזמן, ואומר לו, אני יודע מה אתה חושב. אמר הבחור לרבי ינקה, מה אני חושב? אומר לו, הרהורי זנות, הרהורי עבודה זרה, נותן לו את הרשימה שכתובה במדרש על 10 הרהורים שיש לאדם שמתבטל מן התורה. אז הבחור נבהל ואומר, ראש שיבה, לא כל 10. הוא אומר, כן, זה כי אתה לא מספיק מוכשר. זאת אומרת, מי שמספיק מוכשר ומספיק חכם וחזק, ברגע שהוא נמצא בעסקים החינמיים האלה, הוא לא מבקר את רגש המוסרי על רגש אתה, זה יוביל למושלם בכל 10 מיני אירורים האלה. לפעמים פשוט הוא חלש מדי. אבל פה מגיע באמת הבן אדם שבוחר בטוב ובחירה, כן, אקטיבית, הוא מבקר את רגש המוסרי על רגש התאווני, הוא באמת נהיה צדיק. אבל פה יש לנו את העניין הזה, אומר לנו רב מנדל, הם נקראים חינם כי הם שורים על האדם, חינם, בלי שום הכנה. כי להשראת הקדושה על האדם צריך טיוב תסגי, תשובה חזקה וחי לא תקיף וכוח חזק, תשובה גדולה וכוח חזק ומסירות נפש. אז ידבק במידותיו. אומר כי הלא אש אוכלהו. אדם מטבעו לא דבק בקדושה. אדם מטבעו אין לו חיבור לרוחניות. אם הוא עובד על זה, יהיה לו. מה שאין כן הקליפה, שורה מעצמה לאדם, בהיעדר הקדושה. ברגע שיש ריק וקום, אז זה כמו שחיים ויטל כותב לנו בשערי קדושה, אין דבר כזה של, זה מודפס גם בתחילת אבן שלימה, בקיצור שם, אומר, אין דבר כזה ריק, אין דבר כזה וקום. כן? אם אדם לא ממלא את עצמו בקדושה, ממילא צומח שם קוצים ודרדרים. בסדר? הבור ריק, מים אין בו, ממילא הוא מתמלא בנחשים ועקרבים. זה קורה. ולכן, דרך הקדושה, אז האדם, אם האדם בוחר בטוב, צומח בו טוב, גדל בו טוב, אבל אם הוא לא בוחר בטוב, הוא לא משקיע בטוב הזה, שהוא אש אוכלה ואדם צריך טיוב תסגי, וחי לא תקיף, הוא מסיר הסנפש לדבוק במינותיו, שורה עליו הקליפה מעצמה בהדר הקדושה, כי האדם כלי מוכן הוא לקבל עם קדושה, קדוש הוא, והבעל יתאר מסייעים לו. זאת אומרת, למרות שאנחנו אומרים, זה קשה וזה דורש מאמץ, מי שנכנס לזה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. יש לנו הבטחה שהבעל יתאר מסייעים לו, אין הקדוש ברוך הוא בו בטרוניה עם בריאו איסו, ואינו עם מבקש מהן אלו כפי כויכון, ולכן אם האדם רק פותח פתח כחודו של מחד, ואני פותח לכם פתח שעגלות וקרוניות נכנסים בו, פתח כפתחו של איכל. ואם לאו חס ושולם, אבל אם האדם לא בוחר בטוב, לא שהוא בוחר ברע, הוא פשוט שותק, הוא פשוט נותן לדברים לזרום, הוא לא נעמד, מתאמץ, חושב על הדברים, פשוט שטחי זורם, בלי לעצור לשנייה לחשוב מה אני עושה, למה אני עושה, מה המטרות שלי, לאיפה אני הולך, ומנסה לעשות משהו, אם לאו חס ושולם, הקליפה מעצמה שורה, ותמה, תמה יקרה. בסדר? אגב, את היסוד הזה שהבאנו מקודם גם מרב חיים ויטל, אומר הרב מנדלה בפרשס אחרי, שתכף בהיפרד הקדושה ויראת שמיים מאיתו, חלה עליו רוח הטומאה, כידוע שאין שום דבר ריק בעולם, אם אינו טהור, הרי תמה, תמה יקרא. גם במאמר פסח ספירת העומר, כידוע שאין שום ריקות בעולם, כי אם מקבל טומאה, אותה אחרו קדושה, אין פרווה. זה או חלבי או בשרי, זה או הולך לפה או הולך לשם. אם האדם מתאמץ, זה הולך למקום של הקדושה. אם האדם לא מתאמץ ונותן, משאיר את הדברים כמו שהם, אם זה בהבנה, אם זה ברגשות, אם זה במעשים, פשוט שורה רוח חתומה, זה מה שקורה. והחוש מעיד, אומר לנו רב מנדלה, והחוש מעיד אדם שאינו מרגיל עצמו בחיבת הקודש. ופה הוא נוגע בנושא שאנחנו פוגשים שהוא מאוד כואב, כן? אדם שלא מרגיל עצמו בחיבת הקודש, כן? לעשות את הקדושה מתוך חיבוב מצווה, כן? לרצות את זה. אף על פי ששכלו מחייב ואמונתו איתו לעשות הטוב והישר. זאת אומרת, בן אדם שמאמין שזה הדבר הנכון, השכל שלו מחייב אותו, הוא מבין שזה מוכרח, זה חייב להיות הדבר הנכון. והוא מאמין בזה. וכמה טענות נגד עשות הרע. זאת אומרת, הוא גם יכול להסביר, כן? תבקש ממנו להיות עורך דין של הרע, הוא לא רוצה. להיות עורך דין של הטוב, הוא בטח רוצה. הוא יכול להסביר לך מצוין למה צריך להיות טוב, ולמה נכון לבוא לתפילה, ולמה נכון להתפלל ולשמור. כל הדברים הוא יודע, והוא יכול להסביר אותם. אומר, הוא בפרט בעניין הגדלות, בפרט אם זה נוגע לעניינים של גאווה, שם אתה רואה, זה מאוד מאוד חזק, שמלאדם יכול להבין לגמרי ב-100% בשכל, ובאמונה, ואפילו בטענה בפה, למה זה נכון? אף על פי כן אין בידו לעשות או להיכנע נגד הבורא יתברך שמו. בכל זאת בן אדם לא מצליח. זה כל כך, כן, לצערנו, כל כך רואים את זה על עצמנו, כן, השם ישמור ויציל. אפשר מצד אחד להיות בהבנה שכלית גבוהה, וממש טענות, אפילו למסור על זה שיעור. ומצד שני, באותו זמן, זה ברגע שבן אדם פוגש פתאום את הסיפור הזה עומד מולו, והגאווה באה פתאום הניסיון, ברגע אחד אין בידו, הוא לא מצליח. אומר, החוש מעיד, אדם שאינו מרגיל עצמו בחיבת הקודש. אדם שמרגיל את עצמו בחיבת הקודש, חיבת הקודש מכשרתן, כנראה לכן הוא משתמש עם הביטוי הזה, כן? מביא אותו כבר לדרגת אוכל, וממילא הוא מוכן לקבל טומאה. בסדר, לא, אני לא נכנס לזה כרגע, למה חיבה סוכן שמכשר אותם ואיך זה עובד, סתם, זה לשון רשי בכמה מקומות, וטויס, אז משמע ככה. אז כן, יש פה הכשר לקבל טומאה, כי הוא נהיה אוכל, כי הוא מתקדש, ואז הוא כבר, העיבוד העצמי הזה הופך אותו מדבר גולמי לאוכל, ואוכל יכול לקבל טומאה. וזה מה שחיבת החיבוב שיש לקודש גורם לבן אדם להתרומם ממדרגתו, ואז הוא ממילא כלי מוכן לקבל. בלי החיבת הקודש הזאת, בלי להרגיל את עצמו בחיבת הקודש, לשנות את המצב שלו, מה שקורה, השכל קיים, האמונה פה, הטענות נמצאים, ואף על פי כן אין בידו לעשות. הוא לא מצליח להיכנע לפני, נגד הבורא יתברך שמו, ועדיין בגדלות, והגאווה קופצת, והשם ישמור, זה לא נראה טוב, וזה לא טוב, וזה לא מריח טוב. נכון? ובוודאי אומר אין זה כי אם רוע לב, אומר הסיבה למה זה באמת קורה, למה בן אדם מבין, השכל מחייב, האמונתו איתו, הוא יודע שזה הטוב והישר, ויש לתו, ואחרי הכל הוא לא מצליח לעשות את זה, הוא אומר, הוא לא, כי הוא לא מרגיל לעצמו בחיבת הקודש, אומר, ולכן יש לו רוע לב. מה זה הרוע לב? הקליפה השורה עליו שאינה מנחת אותו. בסדר? זה החינם. נדבק בו חינמיות, נדבק בו מקום מסוים של חוסר מאמץ, מקום שבו האדם לא מתאמץ. ברגע שהוא לא מתאמץ, חיבת הקודש גורמת למאמץ. ואם אין מאמץ, אין את המקום הזה של לשבור את המציאות הקיימת ולהתאמץ על כל פרט, הוא נשאר באיזשהו רובד. וטוב, אז נשאר כמו שאני, לא עם מוכנות לעבודה, בטיוב תשגי וחי לא תקיף ומסיר הסנפש, כדי להידבק במידותיו ואש אוכלה, לטבול בנהר דינור, בסדר? מנהר דינור בסופו של דבר יוצאים שלמים ונקיים לגמרי, אבל הפחד מלהיכנס אל המצב הזה, כן, והמסירות נפש הזאת, וראינו את זה, ראינו את זה גם לאחרונה, כן, בכמה מקומות, כן, גם פרשס קוירח, שלמדנו לאחרונה, ושבס תשובה, גם כן כותב את זה, הפרי האורץ, כן, דרך כל הצדיקים, רק על ידי המסירות נפש, לא היה לנו פרשת שלח, חוזר על עצמו המון היסוד הזה בפרי האורץ, אבל כל זמן שהאדם לא נמצא במקום הזה, הקליפה השורה עליו אינה מנחת אותו, הוא אומר, כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, עבר ושנה בה, הותרה לו, שואלת הגמר, הותרה לו סגר איתך, אלא נעשה כיתר. בסדר? והגמר אומרת את זה בכוונה בצורה כזאת של הותרה לו סגר, נעשית לו כהתר, כי התחושה של האדם היא לגמרי הותרה לו. הוא מרגיש הותרה לו, זה אתר גמור. אגם שיודע, שיודע האיסור מן התורה, והמושכל, הוא יודע והוא מבין, בכל זאת, אף על פי כן, הקליפה השורה עליו עושה לו הדבר כמו היתר. ומי יודע באיזה אופן, רחמנה לצלן מידיעה זו, אומר, אתה לא רוצה לדעת, באיזה אופנים היצר הרע מצליח לעשות את ההותרה לו הזה. בסדר? הכמומיות והשחיתות והרוע הנוראי שהחינמיות, כן, שהאדם מרפא, מרפא ולא נמצא בעבודה, לא נמצא במאבק, אלא משחרר את הדברים כמו שהם, זה יכול, זה מוביל, השם ישמרנו, למקום של חינמיות, ואז עניין, נעשה לו כיתר, קליפה שורה עליו, רוע לב, אין לו חיבת הקודש, ואז כל ההשגות וכל ההבנות וכל הידיעות וכל האמונות וכל השכלים הגדולים וכל הטענות הנפרעות, הוא לא מצליח לתכלס לעמוד ולהיכנע לפני הקדוש ברוך הוא לעשות את מה שצריך. וזה נהיה נעשה לו כיתר ולא להימנע מהווירה, והאופנים שזה נהיה, זה אומר רחמנה לצלן מידיעה הזו. הקדוש ברוך הוא יצילנו שלא נדע אפילו את הדרכים שבהם היצר הרע מגיע להרוס לבן אדם את היתר. עכשיו לכאורה אולי צריך לדעת את זה, איך נתמודד? איך אנחנו נדע מה עושים כשמגיע הדבר כזה? אז לא, אתה לא צריך להתמודד עם הטענות האלה, כי הטענות האלה הן לא שכליות, ולכן אתה לא צריך להתמודד איתן ברובד השכלי. הן לא אמונתיות, הן טענות אתה יותר טוב. מה חסר פה? דבר אחד, לא חינם. אלא מאמץ, לדוב קובוי, חי לא תקיף, טיוב תשגי, זה מה שחסר, הנקודה הזאת, המסירות נפש הזאת, זה הכל, ולכן התשובות הן בכלל לא ברובד הזה, לא צריך לדעת את הידיעות האלה. הטענות המדויקות שהיצר הרע יטען בהשם ישמור באיזשהו אופן, כשהחינמיות, כן, הרצון במנוחה, הצלן הזה, שקיים אצל כל אחד מאיתנו מטבע בריאתנו, כי נוצרנו, ונברנו אפר מן האדמה, בסדר? כך, זאת הצורה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, וזה המקום המוביל לחוסר הפעולה של האדם. ובמקום הזה, ההמצאות והקרומקייט, כן? הקמומיות הנוראה שתבוא מכל הכיוונים, ולא צריך לדעת את זה, ולא צריך להתמודד עם זה. צריך פשוט לבחור בנקודה של עבודה פנימית, בידיעה שהחוסר עבודה והדברים שבאים בלי מאמץ, הם לא שייכים למקום של הקדושה, ולכן ממשיך מנדל ואומר, כל מידה ומידה, כל תנועה בנפש של האדם, כן? אם זה פח אהבה או יראה, אם זה התפארות, התנצחות, ביטול והודעה, כל מידות, כל ספירה שיש באדם, והאיבר שבאדם, גם כל האיברים, זה הרי מתפשט באיברים, שאינו מוכתר ומוגש ומוקדש לשמו יתברך שמו, מוכתר, הכתרה זה בדרך כלל השריפה של הדברים, הגשה, ואז מגישים אותם לפני השם, ואז מוקדש, חלה על זה קדושה. זאת אומרת, בהתחלה, אז כן, לטבול בנהר דינור, כן, לטבול בנהר האש, ולצאת משם חי לגמרי, כן, לצאת משם באמת שלם. אותו גוף, אבל מזוכח לחלוטין. והדבר הזה, כל מידה וכל איבר, אם הוא לא מוקטר, מוגש ומוקדש לשמו, יתברך שמו, ממילא חלה עליו התומעה והקליפה שם, ואז האדם יודע, מבין, מאמין, טוען הכל, אבל הוא שיקור, ולא מצליח לשלוט על המעשים שלו. ועושה כל מה שעושה כשיקור חטאים ועוונות ופשעים בלתי הווים. שימו לב, חטאים, עוונות ופשעים. הוא יכול להגיד, הרי מנדל היה אומר רק אחד מהלשונות האלה גם היה טוב, נכון? הוא מתכוון להגיד לנו, אל תחשבו שזה יהיה רק שוגגים. זה יהיה שוגג, זה יהיה מזיד וזה יהיה להכיס. בסדר? להכל בן אדם יגיע בנקודה הזאת. כשהוא לא בוחר באבוידה של מוקטור, מוגוש, מוקדוש לשמוע יסבורך שמוע. והחריטה, הסוף של הסיפור הזה, כשבן אדם חי כמו שיקור, זאת אומרת, הוא מבין בשכל, הוא מאמין, אבל הוא לא באמת מגיש את עצמו בחיבת הקודש, לפני הקודש ברוך הוא, בעבודה, החריטה מרה כלענה, כשמתבונן בעצמו, שכל מה שעשה, עשוי על ידי הקליפה, כשבן אדם מבין בשלב מסוים, כן? הוא מבין, כשהוא מתעורר יום אחד להתבונן, מה עשיתי, איפה הפעולות שלי, איפה המעשים שלי, הוא רואה שכל מה שעשה עשוי על ידי הקליפה, והיה איפה הוא ותקוותו מי ישורנה. זאת אומרת, והיה איפה הוא ותקוותו מי ישורנה, זה פסוק באיוב, בי"ז-ט"ז, הוא אומר בי"ז-ט"ו, כשבן אדם מוצא את עצמו אחרי כמה השנים והוא רואה שכל העבודות שהוא עשה וכל הדברים שהוא עשה ברגע שאין שם אבוידה, ברגע שיש שם את ההזנחה של האבוידו, אני לא רוצה להיכנס, אבל באישביצה אנחנו מכירים טוב מאוד הסוגיה הזאת מזה עשיו וזה עמלק, בסדר? כוח הקליפות הנוראי ביותר, הסתרי אחרי הקשה ביותר, כן, הכוח של המולג שהחריסו ידי אויבד, ראי שיסגו עם המולג והחריסו ידי אויבד, מאיפה הוא מגיע? סוליק, כל דן נוכיס ליוירו, ונוקי אגבימי סוליק, הוא בטוח שהוא נוקי אגבימי, נכון? הוא מרגיש שהוא במיליון אחוז בסדר, ולכן הוא לא צריך אבוידה, הוא לא צריך, איפה הוא נמצא אם אין אבוידה? בחינמיות, הוא חי עם חינם, ואיסוב שחי עם חינם, כבר נחשרחן, כמו שהתרגום קורא לזה, נכון? איש יודע צייט, איש שדה, כבר שדיחון, תייסס מביא, כן, את התרום השדה שנה ידוע. הוא אומר, הוא חי, מה זה שדיחן? שידוחים, שקטה הארץ. הוא חי בשקט. הוא לא עושה, כן, אני זוכר שאבא שלי דיבר בבר מצווה של אחי רבא וון ברוך מלונדון. אז בבר מצווה שלו הוא דיבר על זה שאתה רואה שפרשת תולדות. הוא הזכיר שם ש... כבר שדיחון, כן? שדיחון זה מלשון שידוחים, הוא שקט. הוא אומר, איסוב בגיל 13, מסתובב בעולם שקט. טוב לו, הוא לא מתאמץ, הוא לא איש תם יוישה ועולים שעובד על להשלים את עצמו כמו יעקב. הוא חי הוא טוב לו עם עצמו, הוא בלי אבוידה. בגיל 15 הוא כבר רוצח. בסדר? זה לא לוקח הרבה זמן. ברגע שהאדם חי בשלוות השקט, בלי עבודה, ועוד פעם, בעומק של הדברים, בחסידס, זה הסוד של איסוב, הבלי אבוידו, הוא עשוי, איסב כותב רבינו המהר"ל, שלמה אמו, כן, איסב גימטרי השלום, כי שלמה אמו, הוא לא יזכה למשיח ולגאולה, כי מבחינתו כבר יש לו משיח מומצא, הוא חי בשלום, לא צריך אבוידה, אין לו מקום של אבוידה, בסדר? אני לא רוצה להיכנס עכשיו לעומק של הסוגיה הזאת, אבל בסדר, אני רק הערה בצד, את הנקודה הזאת של איך נראה אדם שחי בלי אבוידו, איך נראה אדם שחי בחינמיות מוחלטת, יש לנו דוגמה. זה מתחיל באיסוף וממשיך באמולק. שם נמצא המצב הזה שאין אבוידו בעולם, הכל חינם, הכל נמצא במצב כמו שאני, מה שאני מרגיש זה מושלם. ואם יש לי תאווה אל הדבר הזה, כנראה זה טוב, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. וכל זרע יעקב, כל המציאות של האבוידה שלנו, של בני ישראל, זה בריס מילו. נולדנו לא מושלמים, ואנחנו צריכים להקיז דם, וככה אתה נהיה יהודי. אומרים שהמשגיח רב חצק לוינשטיין לא היה כל כך אוהב ללכת לשמחות בגלל האווירה שהייתה לא רצינית, ובשמחה אחת הוא היה כן היה הולך, ברית מילה. אומרים למה? הוא אומר, זה עיוורת מנהיד. הוא אומר שמגיס בלוט מאסת לקח. זה הביטוי שהוא אמר. זאת אומרת, אתה מוכן להקיס דם, ותשמח עם זה ותאכל את הלקח, כן, שאוכלים בברית, את ההוגיות האלה. זאת אומרת, יש פה משהו של, זאת צורת האבוידה, ושימו לב, זה ההתחלה של הסיפור שלנו. זה מאברהם אבינו, כך מתחיל העולם. כך מתחיל העולם להתקן. כך מתחילה הבריאה להגיע לתיקון שלה. שיש פה עולם, הוא קרוב מאוד על התיקון, משכוח כמו פרשת שלח, פרשת ציציס בהרחבה, דיברנו על זה וכתבנו וכבר ברוך השם, כן? יש פה באמת נקודה כזאת של כמה שהעולם הוא קרוב מאוד על השלמות, אבל השלמות תלויה בנו ובאבוידה שלנו, אם אדם בוחר באבוידה, הוא מוקטור, מוגוש, מוקדוש לשמוע יסבורך, אם זה ציציס בביגדוי, בריס מילה בגופוי, מזוזו בפיסחוי, כמו שהמגל המוקס כותב, אם זה בכל חלקי החיים, הוא נותן את כל מציאותו בכל ההיקפים שלו לקדוש ברוך הוא, ואז הוא באמת זוכה למשיח האמיתי, הוא זוכה לשלום, הוא זוכה להתקרב לקדושה. לעומת זאת, איסוב הוא עשוי, שלמה אמו, חינם, המולק, הוא רוצח, מגיע לדברים הכי נוראים, לקליפה הכי נוראה שיש. ואחריתה מרק על הענה, ואחריתה מרק על הענה, כי כשאדם, או אנחנו לא מדברים רחמון על צהן לאיזוב, אבל אדם שמזניח חלקים, מידות, איברים, שבהם הוא לא מוקטור מוגוש, הוא לא חי בחיבה סקוידה שצריך אבוידו, ומודע לזה שצריך אבוידו, יגבוא יום שבו הוא יסתכל אחורה והוא יראה איפה הוא עומד, ורחמון אליצלן מתבונן בעצמו שכל מה שעשה עשוי על ידי הקליפו, והיי איפה הוא ותקוותו מי ישורנה, איפה התקווה שלו, איפה הוא רואה אותה, מלבד זה שנתרחק מהשם יסבורך בעצמו, חוץ מזה שהוא עצמו לא זכר רחמון אליצלן להתקרב לשם יסבורך, אלא שהטריח את קונו בצמצומים רבים להשפיע חיוס אל הקליפה. כן, כמו איך אומרים את זה בענינו של הרשש, עד שהירדנו אצילוס לבריאה, ובריאה ליצירה, ויצירה לעשייה, ועשייה בקליפה, וגרמנו רחמון לנצלן פירוד בארבע, אוי סיישים לך, גודוי לוואי ברוך הוא. ואתו על ידי מעשה התשובו, אנחנו באים ומתחילים להחזיר חזרה, להעלות את הדברים. אבל כך קורה, בכל חטא שאדם חוטא, הוא פשוט גורם לירידת העולמות, ועד שיורד רחמון לנצלן, הוא יוצר צמצום. בסדר? דיברנו על זה במאמר על צל עץ הדעת, הוא יוצר צמצום, יש צמצום שהוא כיסוי כדי לגלות, ויש רחמון לצלן מצב שהאדם יוצר צמצום בבריחה שלו מהקדוש ברוך הוא, הוא יוצר צל, שהמטרה של הצל הזה זה לא שכדי שיהיה יותר אור, אלא לברוח מפני האור. בסדר? זה צל עץ הדעת, שזה יוצר, גורם את כל הקשופים שיש בעולם, כמו שהבעל הסולם מסביר בדברי הזוהר שם. עיין שם במאמר עץ הדעת, בדברי רבי יונס נייפשיץ, מה שהתבאר בעניין הזה, וזה רחמון הנצלן על ידי שאדם חוטא, הוא מטריח בצמצומים רבים, הוא מטריח את קונו להשפיע חיות אל הקליפה, כמו שאתם עוד דבוירו כותב, נכון, שיש באמת כל הנויסי אובוין, הקדוש ברוך הוא נותן לאותו ברחמון הנצלן, אותה קליפה שנוצרה על ידי החטא של האדם, שהאדם יצר על ידי הכיסוי וההסתרה שהוא יצר בעולם, לאור האלוקי, נתניה רחמון הנצלן קליפה, והקליפה הזאת יכולה לבוא אל האדם ולדרוש ממנו את פרנסתה, והקדוש ברוך הוא נותן נויסי אופן עד שבן אדם יחזור בתשובה, כדי שתהיה לו אפשרות לחזור בתשובה. כידוע, אומר לנו רב מנדל, מי יויס חיוס או אודו, מי חיוס הקוידש ואיבור מהשכינו, זה האדם, האדם הוא איבר מהשכינה, האדם החיות שלו זה חיות הקודש, ובהתדבקו אל הקליפו, כשהאדם רחמנא ליצלן, בחינמיות, כן? לא כי הוא עושה משהו, אלא כי הוא לא עושה כלום, כי הוא לא עובד, אז הוא מכניס רחמנא ליצלן, נדבק אל הקליפו, מכניס ניצו, יציא הקדושה אל הקליפו, וזה כן, כל אדם ש... שלושה שאכלו, והם ביניהם דברי תורה, כאילו אכלו זבחי מייסים שקורבנות של עביד הזור, שנאמר כי כל שולחנות מלאו קיצועה מבלי מקום. בן אדם, התפקיד שלו זה להעלות את עצמו ולהעלות את כל העולם כולו עמו, או רחמון הנצלן להפך. וזהו אומרום, זכרו אינם לברוך הגמור בעביד הזור, אני יודע לדומת בייס, ולא עוד שהרשעים בעבירות שהם עושים, לא עוד אלא שמטריחים אותו, רחמון הנצלן ליצור עובר, שיהיה רחמון הנצלן מהעבירה הזאת. וזה... כן, כביכול לוקחים את החיוס האלוהיקית, את הנס שהקדוש ברוך הוא עושה, והופכים אותו לממזר, הופכים אותו למומזר, לדבר שהוא יהיה לגמרי בחוץ. מיימר הפוסוק, שתיים ראוי סוסו עמי, אומר מנדלה, זה השתיים ראוי סוסו עמי, וזהו חית חוטאו ירושלים, הכפל, נכון, חטאה בכפליים. החטאה בכפליים זה מה שהאדם עצמו התרחק מהקדוש ברוך הוא, ומה שהוא גרם והטריח את קונו להמשיך שפע חיות אלוקית, ואיבר מהשכינה ששוכנת איתו בתוך גלותו לאותו מקום נורא והיום, נורא וגרוע כל כך, הרדנו עשייה לקליפר וגמנו פירות בארבע שמך הגדול ברוך הוא. והנה, אחר שהתבונן והיותו כמתעתע וטועה בדרך, השלב הראשון של תשובה, שבן אדם מתבונן ומבין שהוא טעה בדרך, צריך לחזור ולשוב בדרך אשר בא, בא אל דרך הישר. אומר, הדרך לחזור זה אותו דרך שהגעת. יש פתחים רבים בחושך, נכון? ועצם זה שהגעת לחושך דרך הפתחים האלה מגלה לך, כך מסביר את זה רב נחמן בדרך קופיות בייס, כל כך הרבה דרכים ליפול פנימה, זה אומר שיש הרבה דרכים לצאת. בסדר? יש אפשרות לצאת בדרך הזאת אל דרך הישר. וכמו שאומרים חז"ל, וזהו באויסוי מוקוים, באויסוי שבו, באויסוי מוקוים, זה תשובה. אבל כל תשובוסוי הורומוסו, כן, תשובוסוי הורומוסו, כישון בייסוי, נראה לי שכבר דיברנו על זה, דברי השם משמואל, מה זה תשובוסוי הורומוסו, כישון בייסוי, שם האדם חוזר הביתה, זה תשובתו הרמת, או האדם חוזר בתשובה, התשובה היא צורך לי אויס. היות והדרך שבה האדם נופל רחמון על יצן על החטא, זה בחינמיות, עסקי חינם, בחוסר אבוידו, אז צריך להיות לא סור ממוי קשי מובס אל דרכי החיים בכל מידוי סוף. להכניס את דרכי החיים, את הדרך של אבוידו, של חיבס הקוידש, בכל המידות השונות של האדם. זאת תשובתו הרמתה כי שם ביתו. זה הדרך שהאדם טעה בה וטעינו תיאתנו, וזה הדרך בה האדם חוזר. לכן, מסביר לנו רב מנדל חוזר, נקרא התשובה, ראינו שהתשובה נקראת בינה, חירות ושופר. אומר, לכן היא נקראת בינה, בסדר? כי מה קורה לאדם שחטא אמרנו? הוא שיקור. הוא לא מתבונן במה שקורה. זאת אומרת, הוא מבין, הוא יודע, זאת אומרת, יש לו ידיעות, אבל הוא לא מתבונן במה שהוא עושה. והתשובה מתחילה בהתבוננות, שאדם מסתכל, איפה אני? מה השגתי? תקוותו מי ישורנו. הוא מתחיל להתבונן בדברים. תשובה זאת בינה. ותשובה זאת חירות. הוא חופשי. זאת אומרת, מדובר פה על אדם שיודע מה טוב, וכל אחד יודע. הוא יודע, ויש לו את המצפון הפנימי, יש לו את הקול הפנימי. הוא מאוכזב מהמקום שבו הוא באמת נמצא. בסדר? הקול הזה של היקע שהקדוש ברוך הוא שאל, נשמע עדיין בעולם, ואדם בתוך עצמו מודע שיש אמת גדולה. והמקום הזה שהאדם מביא את האמת הפנימית שלו אל הגילוי, היא יוצאת לחירות, היא מתגלית בעולם. אומר, תשובה זה בינו וחירות, שהרי על ידי התבוננות שב אל השם, ותחילת קלקולו הוא מאיתאות כשיקור. בסדר, הוא כמו שיקור והקליפה שורה עליו עם אלה. ועכשיו על ידי התבוננות, מתחרט ושב, ויוצא לחירות משיבו עממין, שהם הקליפה שממידו איסורויס. היסוד הזה של... שהשיבו עממין זה יסוד גדול של המגיד, כתוב כבר לפני כן, אבל המגיד מדבר על זה הרבה, מביא האיגר דקאלה, פרשס לך לכו, שם נמצא שיבו עממין, מעריך בזה גם להראות כל אומה ואומה מהשיבו עממין, הכנעני, החיטי והפריזי, יש גם את הסגולה להגיד את זה כנגד המידות, בסדר, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, אבל עין שום, איגר דקה לפרשס לך לכו מעריך בזה, ויסוד הדברים הוא, שם זה מאחוי זה, אבל יסוד הדברים הוא עוד לפני כן, שהשיבו עממין הם כנגד השבע סבירות ה... תמאות, בסדר של החסד דתומה, גבור הדתומה וכאלה. ואז כשזה שולט על הבן אדם, הוא מתבונן, ואז הוא יוצא מהקליפו שהעמידו איסורויס. טוב, אז יש לנו פה תשובה, זה בעצם בינו התבוננות, ואז יציאה לחירות. זאת אומרת, הוא יודע, הוא רוצה, הוא מאמין, הוא מעוניין, אבל הוא לא מצליח לשלוט על עצמו כמו שיקור. ברגע שהוא מתחיל תהליך של התבוננות, מתחיל תהליך של אבוידה, הוא חוזר לנהל את האירוע. הוא לא מנוהל על ידי התאוות שלו, הוא לא מנוהל על ידי החינמיות הזאת. הוא מתחיל לתפקד, הוא מתחיל להיות המנהל של החיים של עצמו, הוא יוצא לחירות, הוא מגיע לגאולה האמיתית של עצמו, גאולת הנפש. גם, יש פה עוד חלק, זה נקרא שופר. טוב, למה באמת תשובה נקראת חוץ מבינה וחירות גם שופר? שהרי כשאדם כזה, שעושה תשובה, כשמתבונן על כל מה שעברו עליו ממים הזידוינים, בסדר? כשהוא מסתכל, הוא רואה כל מה שעבר עליו וכל הדברים הרעים, והוא מתחיל לראות את עצמו, ואנה הלך ופנה הודו, לאיפה אונו פונו, כן, אונו הלך דוידך, היופו בנושים, איפה הלכתי, איפה היופי שלי, איפה העוד שלי, בהרחיקו מן הקדושה וחי החיים, התרחקתי מהקדושה, התרחקתי מהקדיש ברוך הוא, שהוא הסיבה שאני חי, חי החיים, והלביש, הוא אומר, במקום ללבוש בגדים יפים, ילביש סק ואפר שיקליפו, והוא מבין שזה לא רק פגמתי בעצמי ולא על עצמוי בלבד, כי אם על הקוידש ועל המקדוש גם כן כאן נזכר, את החיות הקדושה הזאת הוא גם כן הוריד רחמון הנצלן לאימק הקליפס, אז תוחזהו פלצות ומרה תהיה לו, מלבד יראת גן עדן וגיהנום. אומר, הגן עדן וגיהנום זה, נכון, לא רוצה גן עדן ולא רוצה גיהנום, אבל זה יחסית תחושה נמוכה לעומת מה שבן אדם מרגיש כשהוא מתבונן איפה אני, איפה הייתי, אנה הלך ופנה הודו, איפה אני, התרחקתי, עם מה אני לבוש, מה עשיתי, ועל הקודש והמקדוש, ואת האור הזה, שהורדנו הסיר לקליפו וגרמנו פירוד, בארבע אוי סי, ישים לך הגדול ברוך הוא, הדבר הזה, זה תוך הזה הוא פלצות, זה כל כך מר, זה כל כך מר, המרתי יהיה לו. ואומר, והנה באמת, כשהחי ייתן לליבו, כשאדם מתבונן בזה באמת, הוא ייתן לליבו את הדבר הזה, מרירות החטא בעצמו, אחרי אשר כבר עשה הוא, הוא יותר קשה בליבו של אדם, מכל העונשים האפשריים להיות על חטא זה. אין בעולם הזה ואין בעולם הבא, כפלי כפלי. אומר, התחושה הפנימית, כשבן אדם מבין מה זה חטא, והוא מבין כמה הוא פגם בקודש ובמקדוש על ידי החטא הזה, הוא אומר, זה המרירות הזאת, זה יותר קשה מכל העונשים האפשריים. גם עונשים בעולם הזה, גם בעונשים בעולם הבא, הוא אומר, וזה גם הדין נותן שככה זה, שהרי אותם העונשים, הרי מה הם באים? הם רפואה, הוא מזור, הוא מרוק, אותו החטא בכלי להבריאו, נכון? זה תרופה. הוא מסתר מהעמקה, היא הגריעות והחיסרון והמרירות יותר ויותר מן הרפואה. זה חייב להיות, הוא לא אחר, הוא מתרפא ברפואה מן עמקה. מנדל חזר כמה וכמה פעמים על הדוגמה הזאת, גם בפרשס אחרי וגם בפרשס ויירו. הוא אומר, חייב להיות שהרפואה מזיקה פחות מהמחלה, כי אם המחלה פחות מזיקה מהרפואה, אין עניין לתת את הרפואה. ואם הקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו את הרפואה למכות האלה, גיהנום וכל מיני איסורים, זה אומר שזה פחות, בסדר? אומר, וזה ידיעה בשכל, בחשבון, בקל וחומר. אבל אומר, כשבן אדם מתבונן, החי ייתן לליבוי, על הפגם בקודש ובמקדוש, על הורדת חיות הקודש, הקדוש ברוך הוא נתן בי חיות הקודש כדי שאני יעלה את עצמי ואת העולם כולו, ואני לקחתי את אותה חיות קדושה והורדתי אותה וחייבתי והכרחתי כביכול את הקדוש ברוך הוא ליצור דבר כל כך מגושם, לקחת ולתת שפע אל הקליפויס. הדבר הזה גורם כזאת בושה לבן אדם, שזה יותר גרוע מכל גיהנום וגרוע מכל האיסורים בעולם הזה. אפשר לא רק לדעת את זה בסבורה, אלא גם להרגיש את זה בפועל. אני לא רוצה להיכנס כעת לסוגיה, אבל ולא שייך, כן? הגוהן בפירוש של אליוינו רומז שם די בהתחלה על נינווי, שכל העבודה של האדם בחיים זה נקודה אחת. ליצור ביס המקדוש, נינווי, נובל הקדוש ברוך הוא בעולם, ולהתרחק מטומאס מקדוש וקדושו. כי אול סור אוסם לפוני, כן, קום קרוא אל נינווי או עירה גדולו או קרוא אליהו, ליך אל נינווי הגדולו או עירה גדולו או קרוא אליהו, כי אול סור אוסם לפוני, לפוני אול סור אוסם לפוני, זה טומאס מקדוש וקדושו. כך מביא הגוהן שם. סוגריים ממש, אני לא אכנס לזה בכלל, אבל קשה להגיד שהגוי מתכוון למה שרב מנדלה אומר פה, בסדר? כי כל התפיסה הזאת של הניצויצס הקוידש, של החיריס הקוידש, לא כל כך מסתדרת עם המהלך של הגוי, אבל יש פה משהו דומה שצריך לדום בו בהזדמנות על הדומה והשונה בנקודה הזאת. טומאס מקדוש וקדושוב מוגדרת כאן כהעבירה הכי גדולה, כעל הקוידש ועל המקדוש, והגוין גם מגדיר את זה ככה, ויש הבדלים ביניהם, באמת לא עכשיו, לא שייך לצערי. טוב, והנה ידוע. אומר לנו רב מנדל, והנה ידוע, אום רומזל, אז כתוב הזוהר הקודש והקדומה, באוי רייס בורו קודשו בריחו על מהקדש ברוך הוא ברא את העולם בתורה. מסביר רב מנדל, היסוד הגדול של הבעל שם טוב, דיברנו עליו בהרחבה בשיעור על פרשת קורח, שהוא באוי סי אוי סטוירו. כן? בסדר, האור הקדוש מתגלה בעולם בצורה של אותיות, ואז לכל דבר ודבר יש את השם שלו, מים זה מם יוד מם, כמו שגם מוכח בגמרא בתחילת טייניס, והמם יוד מם האלה זה המהות של המים עצמם, כן? האור האלוקי הפנימי של המים, כשאתה תופס אותם כמו שהם, כן? דיברנו על זה כבר בשיעור על האותיות, לפני כמה שנים, על יש כמו שפה שמדברים בכימיה, כן? H2O, כשאתה אומר H2O, אתה אומר מים במשמעות הפנימית שלהם, משמעות פנימית חיצונית, כמו המשמעות הפיזית שלהם. אתה אומר וסר או ווטר, כן, מילים כאלה, אתה אומר משהו שהוא הסכמת בני אדם. כשאומר H2O, אתה אומר בעצם יש פה מולקולה שמורכבת משתי מימן ואחד חמצן. זה המציאות של מים, כן? זה המציאות הפיזית של מים. כשאנחנו אומרים מים בלשון הקודש, מם יוד מם, אנחנו מדברים על האור הפנימי של המים, התשע יודין האלה של השמויס הקדושים, שהם, כן, המילואים, שהם באמת האור הפנימי של המים עצמו. בסדר, וכך זה בכל דבר ודבר בעולם, גם בלשם יש הגויים, כותב מהר"ן, יש בזה ראי חסדולה, לא ניכנס, ונראה לי כבר דיברנו על זה, על הסוגיה הזאת כמה פעמים, אבל אויסיס, בואי ראי סבורוקת שובריך רעלמה, שהוא באויסיס התויר. וידוע, מן אז היה בתצע וקופה אינטסומת בייס, שכל מעשה יאודום ותחבולו יסוב, כן, כל מה שהאדם עושה, הכל הוא פועל איפה, הכל הם הסבון, הכל הם באותיות. ואם חותך חס ושולם רחמון הנצלן, מכניס האותיות ברע חס ושולם, נכון? עם כל שפע אלוקי, הצורה של ההתלבשות בעולם זה א' וב' זה שתי אלפין וג' זה שלוש אלפין וכולי, כמו שכבר הערכנו בזה, והרחמון הנצלן כשאדם חוטא הוא בעצם מוריד את האותיות למטה, ולכן נתקע נבידוי על דרך א' בייס, בכדי שאחר כך כשמתבונן על אותו את מעשיו, כן, הדבר הזה תשובה, ותופס בליבו גודל מרירות החטא בעצמו, כנזכר לאל, שהוא כפליים מכל העונשים, בסדר, אמרנו שחטא חטא, או זה חטא כפול, גם שהוא התרחק מהקדוש ברוך הוא, וגם שהוא לקח את האור הקודש מהמקדש, והכניס אותו רחמונו לצלן, תחיוס הקודש לתרח הקליפס. ואז הבן אדם, כן, לוקה בכפליים, כי גם העונש שיש באוילו מזה ובאוילו מבה, בגן עדן וגיהנועים, וגם הבושה כשהוא מבין מה הוא עשה, ומרגיש את מה שהוא עשה, וזה כואב יותר, זה בכפליים, מאשר הדבר בעצמו, מאשר כל עונש שיכול להיות, זה לא כסוף בכפליים. ועכשיו כשבן אדם בא, ותופס בליבו גודל מרירות החטא בעצמו, שכפליים מכל העונשים, בוודאי מתחרט וצועק על מה שעבר, ואז הוא לוקח לפי סדר האותיות שאותם הוא הוריד למטה, הושמתי, בוגדתי, גוזלתי, וכל הוידוי, כשהוא בעצם בוכה על האותיות הקדושות שהוא הוריד למטה, עד כלות כל כוחותיו וביטול מידותיו, שבעצם כל הכוחות של האדם, כל המציאות של האדם, זה הכל אותיות, וכי מגודל המרירות, כשבן אדם מבין מה זה חטא, הוא כל כך מר לו הדבר הזה, אש לא נופח החזת הוא, פסוק באיוב, פרק חטא, פרק חף, פסוק חבר, אבל אבן עזר מסביר שם שאש לא נופח, הכוונה אש שלא מנפחים אותה, אש שלא מנפחים אותה, מה קורה? היא בוערת אש קטנה והיא לא נגמרת. והאש הזאת היא מאוד מאוד שורפת, כן? הגמורה מספרת על, על, על רב חנינו, וואו. הגמורה בעביד הזור, דף י"ח עמוד א', כן? על רב חנינה בן טרדיון, כשמוציאים אותו להריגה ומעלים את האש, במסכת סמוכי זה כתוב בצורה קצת אחרת, יותר בפירוט, על האש, להגביר את האש, שהיה שם אש לא נופח, היה שם אש כזאת שהיא אש קטנה, ולכן זה בוער ובוער, ולכן באותו כסדור עושה לו את הטובה הזאת, כשהוא מבעיר את האש חזק יותר, ואז הוא נשרף במהירות, כי אש לא נופח היא שורפת ושורפת ושורפת, והיא לא נגמרת, זה ייסורים שלא נגמרים. אומר, גודל המרירות של אדם שחטא, שמרגיש את החטא, זה אש לא נופח, ובגלל שזה אש לא נופח, אש קטנה, אשר אי אפשר להכניסו בדיבור ואמירה. בגלל הכאב הגדול הזה, כי אם, מה הדרך באמת? בכל הברה. כל הברה זה בעצם הכוח של השופר. גנוחי גונח, ילולי יליל, וצועק סתם אל השם, זה הכוח של צועקו, כמו שיש לנו בזוהר בפרשת שמויס. ואלוהים יעננו וכל, כי בזה מתעלים האותיות מן הרע, שהרי הוא העלה הדיבור שהם האותיות, אל הקול שהוא למעלה מן הדיבור, וזהו שנקרא שויפור. טוב, דיברנו באמת על סוגי השויפור בהרחבה גדולה, בשיעורים בסויד ישורים על ראש השונה, ויש בזה הרבה מה להעריך, אבל לקחת את האותיות האלה ולהעלות אותן בקול, וכמו שאחסם סויפר אומר, אנחנו מעלים את הקול של התקיעו, לשבח את הקודש ברוך הוא, בואו נקח את הקול הזה ותפרק אותו לדיבור לפי הדברים שאני צריך לומר, ואז את השבורים והטרועו, כן, התשובה שאנחנו עושים, גם ריבוני של עולם, קח את הקול הזה ותתקן אותו, והתקיע לו בסוף, כמו שהשלוח הקודש מסדר, כן, יש פה את הקול הישר שזה האדם הנקי, ואז יש את השבורים שזה החטא, ואז יש את הטרוע שזה הבכי, ואז יש את החוזר האדם להיות שלם ונקי כמו שהוא היה ממקודם. והכוח הזה זה בעצם כל השויפור, ולכן כשמגיעים לחזור בתשובו וחזרו בתשובו, זה נעשה על ידי שויפור, וזה בעצם העולם של התשובה, שהוא עולם הבינה, שזה בעצם הפעולה של האדם, עולם החירות, זה התוצאה של התשובה, ועולם השופר, זה הדרך. השופר היא הדרך בין הבינה אל החירות. בסדר? ההתבוננות של האדם עדיין לא מתקנת אותו, אבל אז מתחיל בתוכו המרירות והכאב, ואת המרירות והכאב הוא מוציא בכל בצעוקו שיוצאת, כשאין לו מילים, אין לו חיתוך הדיבור, אין לו דרך להגדיר את האותיות, הוא יודע שיש פה אותיות, אבל הוא זורק את זה לפני השם יסבורך, את החוף בייס אויסי, זה ריבונו של עולם, תתקן את זה כרצונך, כידיעתך, ובקול של שופר שיוצא מעומק הלב, בצעוקו גדולה אל השם יסבורך, והקדוש ברוך הוא לוקח, מתקן, כן, ואז האדם מגיע, כל הכוחות שלו יוצאים אל החירות ומתגלים בעולם. לא ניכנס כעת לסוגיה הזאת, אבל הסוגיה כאן משלימה את הסוגיה של שויפור דרויש השונה, וזהו שנקרא שויפור. טוב, מן ההתבוננות בדעתו, עכשיו תמיד הולך ביחד הבינו והחוכמו, הם כל הזמן ביחד, הווים בחוכמו וחכם בבינו, ולכן מן ההתבוננות בדעתו ייכנס בבינה, ומשם אל החוכמה שהוא אהבה. בסדר? אז יש בינו וחוכמו. עכשיו, כשהחוכמו מתגלת, מתגלה אהבה גדולה. וזהו על כל פשעים, תחסה, אהבו שהוא אהב, אז השם יסבורך. שהגיע אליו, אומר, איך מגיעים על החוכמה? איך תופסים במקום הזה? על ידי הבינו. מה הבינו? בינו זה תשובו. איך האדם חוזר בתשובה? שהוא מתבונן על עצמו, וכואב לו מאוד, ואכפת לו מאוד, על המצב שבו הוא נמצא ובו הוא חי. איך הגעתי למצב כזה? איך הכנסתי, תימתי מקדוש וקודושוב? איך הבאתי את חיוס הקודש, והתרחתי את הקודש ברוך הוא לעשות דברים נגד רצונו? השם ישמרנו, ומאדם כל כך כואב לו, מריר לו, אכפת לו על עצמו שהוא עשה דברים כאלה, ואז האדם הוא נהיה קנוי, לא קנוי על אחרים, קנוי על עצמו. איך עשיתי דבר כזה? איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה מעיז ככה לחלל השם שמיים? והקנאה והאכפתיות לכבוד שמיים שחולל, ההבנה שאם הפרדתי את ההי אחרוינו מהיקום, איך עשיתי דבר כזה? איך הורדתי אסיר לקליפה? איך אני עושה רחמון הנצלן? והכעס, בסדר, הכעס של הקנאות שתופס את הבן אדם על עצמו, איך עשיתי דבר כזה שהגיע אליו, אומר, הדבר הזה זה ההתבוננות מביאה את האדם לשם. ואז קנאות הרי חלק מאהבת השם, נכון? כמו הנושא של שורם כותב לנו בפרק י"ט, זה הולך ביחד, שמחה וקנאה, ולכן עם אהבה גדולה לשם יתברך, אהבה, שמחה, קנאה, אז הוא שמח מאוד בעשיית המצוות, בסדר? כי זה מגיע מאהבת השם גדולה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא ואוהב כל אחד מישראל, כי אתו אחד ושמחו אחד ומי כעמך ישראל גרחת באורץ, כמו שהמהר"ל כותב בנסיבו ישראלו, וזה תלוי אחד בשני, כמה שאדם מכיר בישראל גוי אחד באורץ, הוא מכיר באתו אחד ושמחו אחד. אם חסר לו בגוי אחד באורץ, חסר לו באתו אחד ושמחו אחד, אז מילא הוא אוהב כל אחד מישראל כנפשוי, וממילא הוא גם אכפת לו בקנאה גדולה, קנאה גדולה קינאתי לה, בקנאה וכמעה זו חמו וזהב או קושו כי שאויל קינו, הקינו הזאת שאכפת לו על כבוד שמיים שהתחלל על ידו, על ידו. הכבוד שמיים שהתחלל זה, וזה קשה כי שאול. וכמו שרמנדל מלמד נתנו פה, זה אפילו יותר משאול. בסדר? זה דרגה כל כך קשה של המרירות של האדם על החטא שהוא עשה. הוא אומר, והדבר הזה מגיע בעצם ממה? אהבת השם התברך. שהגיע אליו מחמת קינת השם צבקות שקינה לעצמו. בגודל רחמנותו על השם יסבורך. והכרח עוצם צמצומו על ידי חטאיו, כשבן אדם מבין על ידי החטא שלו איך הוא הכריח צמצום, הוא יצר צל, יצר כזה חושך בעולם על ידי חטאיו, ומן הרחמונוס, מהרחמונס שיש לו, כביוכל על השם יסבורך, מה עשיתי? מה עשיתי לו? הוא עשה איתי כל כך הרבה טובות, מה החזרתי לו? איך התנהגתי? הבושה שהוא מרגיש והרחמנות על הדבר הזה, מן הרחמנות באל האב, עשה השם יסבורך, בקנאו את קנאת השם. בסדר? הוא שמח בכל מצווה שהוא עושה, ואכפת לו מאוד על כל אוויר שהוא עושה, הוא ממש כואב כל אוויר שהוא עושה, אכפתי לגמרי. ועושה דין בעצמו, וקנוי אמיתי, שכל כך אכפת לו על ירידה, כל ירידה שהיא בקבועית שומיים, והוא יודע שרחמון הליצלן, אם הוא עשה חינמיות בחיים, בסדר? אם הוא חי בדברים בלי אבוידה, הוא הוריד רחמון הליצלן. רחמון הליצלן. אז הוא אכפת לו, הוא עושה דין בעצמו. כמו פנחוס, כן? עם מרירות ליבו. כפליים מכל האנשים. בן אדם כזה, שבאמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, ויש לו רחמונס גדולה על השם יסבורך, אומר, המרירות שיש לו בלב, היא כפולה מכל האנשים שיש בעולם. ונעשה פנחוס קנו, הוא נהיה פנחוס קנוי, וקונה עולמו בשעה אחת, הוא יוצא עם חרב, פנימה, לדקור כל איסביות ועמלקיות שיש בלב, כל חינמיות, אלא כול כולו נהיה מוקטור מוגוש, ומוקדוש להשם יזבורך. וקונה עולמו בשעה אחת, וזהו יפה מרדות אחת בליבו של אדם, שיש כוח של מרד שקם מתוך הבן אדם, שמקבל את זה ורוצה ומרחם על השם יזבורך, ואוהב את השם יזבורך, ומתבונן כמה נוראי הדבר הזה שהאדם עשה, וזהו במוקם שבא לתשובה עומדים, כן, הם מגיעים למדרגה כזאת של אהבת השם, והדרך להגיע לאהבת השם הזאת, זה דרך הבינו שהיא תשובו. בסדר? על ידי הבינו, תשובו, מגיעים בינו, שויפור, חיירוס, מגיעים לאהבה, ואז האדם באמת חי עם השם יזבורך בדרגה של אהבה גדולה, כנוי גדול. וזהו דברי הפוסוק. טוב, אז שימו לב, היה לנו פה לכתב, חטאה בכפליים, חטא התרחקות מהקדוש ברוך הוא, וחטא של הורדת הקדוש אל הקליפס, לכתב בכפליים. הכאב הנוראי, גם שיש את האנשים, אבל גם על זה שיותר גרוע מכל האנשים, הקנועס הפנימית הזאת, המרירות הזאת, שאדם מבין ומרגיש את מה שהוא עשה, ואז מגיעה נחמה בכפליים, כי הוא זוכה לאהבת השם, הוא זוכה לדרגה כזאת, וזהו דברי הפוסוק, נחמו נחמו, וכופל הנחומו, שהפסוק מדבר בבעלי תשובה מחמת יראת חטא עצמו, ולא מחמת יראת עונש, שהוא כפול מן המרירות של אנשים, יראת העונש זה לפחד מהעונש, יראת חטא, זה לפחד מהחטא עצמו. כן, היה לנו את זה גם כן בפרשס ניצובים, הוא כותב, מעלת עירת חטא, וגם בפרשס אחרי, עירה מהחטא עצמו יותר מהעונש וכו'. וזהו דברו עליו ירושלים, נחמו נחמו הנחמה בגפליים. דברו עליו ירושלים, דברו, זה לשון קשה, דיבור קשה, כן, וידבר. הוא לשון קשה ומרירות. ודברו עליו ירושלים, ירושלים זה הרכבה של שתי מילים, נכון? ירא ושלם. ולב ירא ושלם, על שם, כן, מלכי צדק מלך שלם, ואז השם יראה, יראה, השם יראה, אז יראה שלם, ירושלים, אז הלב ירושלים, לב ירא ושלם, צריך דיבור קשה, מרירות כזאת, וקראו אליה, מכוח הדיבור בא קריאה, וקריאה, לשון חיבה, נכון, ויקרו, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, וקורו זה על זה, כי מן המרירות יבוא אל האהבה והחיבה. אז נחמו נחמו עמי נחמה בכפליים כנגד חטא בכפליים וכנגד לקה בכפליים. כי דברו עליו ירושלים וקראו אליו כי מרלאו צבאו כי נרצו אבוינו. מה זה כי נרצה? רצון שהרי יושב מאהבה. בסדר? נרצה אבונה. וזדונות נעשים לו כזכויות. מאהבון נעשה רצון. נרצה אבונה. למה כל זה? איך נהיה מאהבון נהיה רצון? כי לא קחו מיד השם כפליים בכל חטא עשהו. אדם כזה, שחוזר בתשובה באופן כזה, שרב אמר לו המעשה שהוא עשה, ואיך הוא הטריח רחמון לצנת הקדיש ברוך הוא, וכואב לו, והוא עושה דין עם עצמו בדבר הזה, הרי זה השב נתעורר בליבו על רחמונוס השם יזבורך בכפליים על החטא בעצמו, איך עשה והטריח את קונו כל כך. אז לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, כי נרצה אבונה, אז האבונות נעשים לכזכויות, כי הוא שב מהאהבה, והוא הגיע על ידי החטא, ועל ידי הנפילה שלו, ועל ידי הכאב הנוראי, על ידי זה, על ידי התשובה בינו חיירוס שויפור, כן? והוא הגיע לאהבת השם, והכינה הגדולה שהוא כינה לה' יזבורך, הוא הגיע לדרגת האהבה הגדולה ביותר, לא קחו מיד השם כפליים בכל אחד יסר. טוב, חוזר רב נהנדל עכשיו ואוס חנן, והוא בעצם פותח פה הבנה חדשה. עד עכשיו דיברנו על אדם, על אוי לא מתשובה. אוי לא מתשובה, אדם שחטא ומתקן ועושה חזור בתשובה. עכשיו הנקודה היא, בא רב מנדל ואומר, זה לא רק אדם שרחמון לנצלן חטא. צדיקים חיים ככה כל הזמן. עם התחושה הפנימית הזאת. ולכן ואסחנן אל השם. צדיק, אמרנו מה זה ואסחנן? במתנת חינם. כי דרך צדיקים שהם דקאי ושפלי רוח ונבזים ביניהם. עם כל מעשיהם הטובים. שהוא פירוש מאוירים כידוע, יש להם בעצם אור, הצדיקים נקראים אור, כן, מוישה רבינו, כי טוב הוא, כן, באור לעולם, רב צודק מעריך בזה המון, ולכן יש להם, הם אור גדול, אבל כמה שהם מוארים, הם יודעים שכל האור שלהם זה לא באמת האור האמיתי, שאפילו כסר, אוקום הוא קודום, אילס או אילויס, כן, כידוע זה תיקוני זויר ותיקון עיין, אפילו כסר שהוא האור הגדול, האור הגדול ביותר, לפני אילס או אילויס, הוא גם נחשב חושך. ולצדיקים יודעים כמה הקדוש ברוך הוא גדול, וכמה הוא גדול שהם תמיד תמיד מרגישים קטנים, הכי קטנים שיש. זה אגב אחד הנקודות שיש אצל צדיקים, בפרט צדיקים מבחינת מלכוס, שזה גם העולם הזה של הפרי אורץ. הצדיקים מבחינת מלכוס, זה גם אורש של משיח, כי יש צדיקים של בחינס נצח, בחינס אויל, בחינס חסד, בחינס גבורה, והם יכולים ללכת על מהלך מסוים של האב ושל עירה. המלכוס, הסיפור שלו זה הלסלה מגרמי כלום. והמלך המשיח הוא בעצם האבוידה, כן, של משיח וצדיקים של בחינס משיח, זה שהם מרגישים את עצמם פחותים מהיהודי הכי פחות שיש. למה? מה פירוש? אני... כי זה כל כך גדול, זה כל כך עצום, שאיפה שרק יהיה, אין, לא יכול להיות איזשהו הבדל שאני יותר ממנו. בסדר? דיברנו על זה כבר כמה פעמים, כמו ש... יש כמה וכמה ביטויים על זה, יש את הסיפור עם רבי סוחר דוב בלזר, שאמר על אותו רופא שביקש ברכה, שהיה רופא מאוד מאוד חילוני לגמרי, בווינה של השנים ההם, וכשהוא ביקש ברכה, אז היה משהו שהתגלה בו איזה ניצוץ של קדושה. ואז אמר רב סוחר דוב בלזר, אפריר דיקרו, והוא אמר שאתה רואה, לכן כל כך קשה להיות משיח. כי הרבץ מלכי צדק מלך שולם, הרבץ מלכה, אשתו של השר שולם מבלז, אמרה לו פעם שאני יודעת שאתה ראוי להיות משיח. אז הוא אמר, לא, אני לא משיח, זה מאוד מאוד קשה להיות משיח, אני רק מהאנשים של משיח, משהו כזה. אז הוא אמר, למה הסבא? אמר אפריר דיקרוב, למה הסבא, השר שולם מבלז, הרשת בלזרוב לא רצה להיות משיח, למה זה כל כך קשה? כי הוא אומר, תראו את היהודי הזה. בעצם, להשאיר אותו בגלות אי אפשר. הוא הרי, אתם רואים שהוא במשהו מחובר על הקדושה. מצד שני, להביא אותו ככה גם אי אפשר. משיח יצטרך לרדת לרמה של האיש הזה, להיות מתחתיו, להתרומם ולהרים אותו ביחד איתו, עד שהוא יראוי לגאולה, ואז יביא גם אותו. וזו עבודה מאוד מאוד קשה. להיות במקום הזה שכל, להרים כל יהודי. עכשיו, זה להרים לא רק באיזה אקט חיצוני כזה. זה באמת, תראו את זה, אני לא אכנס לעכשיו, זה באמת סוגיה גדולה. הסיפור חיים של דוד המלך. הוא מגיע ממשפחה הכי מיוחסת בעם ישראל, אבל הוא מגיע ממקום שבטוחים שהוא ממזר. ומהאפס הזה, מהמקום הזה, של החיים שלו לא שווים בכלל, כן? מעדיפים שהוא ימות. הוא מתחיל, ואז מי הציבור שלו? והתקבצו אליו, כל צער, וכל, כל איש צער, וכל מצוק, וכל מר נפש, וכל אשר לא נושה. אנשים שמחובות, אנשים עם מצוקות כלכליות ונפשיות, ויצאו עמו, ואיתם הוא מתחיל, ולאט לאט הוא גדל, הוא מגיע ממקום הכי נמוך בעם ישראל, מרים את הכי נמוכים, עד הכי גבוהים. וזה העבודה של משיח, כן? לכלול את כלולוס ישראל, לראות את הכי טוב בכל יהודי, ולגלות ולהפוך את כל איש צער, מצוק ומר נפש, וכל אשר לא נושה, ואנשים הרי נפש, כמו שהוא מגדיר אותם בפסוק, במקום אחר. אנשים האלה, אותם להפוך לחיולוי של בייס דוד, שהם בודקים מן המזבח ולמעלה, הם בודקים לחיולוי של בייס דוד ולמעלה. בסדר, זה העבודה, וזה הצדיקים. והצדיקים, אומר, הם חיים במצב כזה, הם דקאי ושפלי רוח, ונבזים בעיניהם עם כל מעשיהם הטובים. הם חיים בעולם של אבוי לו, לא בעולם של חינמיות. הם יודעים שהם צריכים לעבוד כל הזמן. צדיק יודע שיש לו ביד את כל הממטס, את כל הנון שריתומה. והוא חייב כל הזמן לעבוד, כי בפנים הוא יודע יש את המפלצת הנורא ביותר שיש בעולם. ומתוך זה הוא שמח ומודה לקדוש ברוך הוא על כל נקודה של טוב שהוא הצליח לעשות. ובשמחה עצומה, אבל הוא יודע שאם הוא לא יעבוד על עצמו, הוא יהיה קנאי מצוין וחמדן מצוין ורוצח מצוין ותאבדן מצוין ונועף מצוין. הוא יודע שאת כל החזרונות שבעולם יש בו. בסדר? הוא יודע שאם הוא יזניח את החיים הטבעיים על המסלולם הטבעי, כלשון החזון איש, הוא יהיה הכי גרוע שיש בעולם. הוא יודע שהוא במלחמה. ובגלל שהוא יודע, הוא דקי ושיפלי רוח ונבזים בעיניהם, עם כל מעשיהם הטובים. והוא יודע ש... לא שהוא לא יודע שהוא עושה דברים טובים, אבל הוא יודע שאפילו כסר אוקו מוקודמילס או אילוי, האור הגדול הוא כל כך גדול, שאתה לא יכול להשתבח עם שום דבר שאתה עושה ולהיות בטוח בעצמך. ועיקר חשקם ותאוותם של הצדיקים, הוא להידובק מהשם, כידוע שמידס הצדיק, צדיק זה יסוד, זה איסקשרוס. ואינם שמים על ליבה מעשיהם הטובים, אשר אור להשם. כי אוקו הוא מפונו בסבורך. הם יודעים שכמה טוב שהם עשו, גשם גמור הוא. מול הקדוש ברוך הוא, מול האור הגדול האמיתי, המזוכח, הנקי והטהור, הכל זה גשמי. כמה אמר כי נר מצווה ותואר אור, שמצווה היא נר, שהוא אור הדבק בגשמי. תורה אור, התורה הוא אור פשוט מופשט מכל הגשמים. ולכן מגיע האדם, הצדיק, שעובד על עצמו, ועומד לפני השם יסבורך, ויודע שאין לו שום חלק בעולם, הצדיק הכל, הקדוש ברוך הוא באמת השלם. אני יודע שאני חסר בעצם מהותי. יש בפרשת שמואל כותב רב מנדלה, כשזכן על השם במתנס חינום, שלא תעלה במעשים טובים במתנס חינום, מגודל השגתו את השם יתברך, איך הוא אינסוף, וכולם, כולם, כולם, כולל כל הצדיקים הכי גדולים, כעין נגדו גשמים אחורים, גשמיאס, אחורה ומלוכלכת, אפילו כסר או אליון חושך לפני אילס או אילס. בסדר? משלים את מה שהוא כותב פה. ולכן כמה מצוות שעשיתי הן גשמיות, ולכן הן לא יכולות להדמות לאור שהוא לגמרי כולו רוחני, ולכן הצדיקים מרגישים חסרים וכל הזמן משתוקקים להתקרב אל הקדושה באמת, וזהו חישק הצדיקים להזדבק במקור רואליון, ומשום ממשיכים ומשפיעים רחמים לכל אוי לא מויס. הם רוצים להתחבר למעלה, ובגעגועים וההשתוקקות שלהם לעלות למעלה, הם משפיעים שפע גדול לעולם, כדרך הצדיק שהוא יזכה, שוס כל אוי למויס, מקשר את העולמות, וכן דרך תפילתם גם כן. אומר צדיק שמתפלל, שאין שמים ליבם למעשה מהטובים מהירים, הוא לא בא לדרוש מהקדוש ברוך הוא, בכוח מעשיו הטובים מה שמגיע לו. כי במה נחשב להם, נגד איזה ברוך הוא, הם יודעים שמול האין סוף בעצמו זה כלום. אבל מבקשים מתנס חינום. מה זה מתנס חינום? שהוא כמו שהשם יסבורך ברוך הוא מחיה קליפויס, כמאמר ואתה מחיה סקולון, חינם, קדוש ברוך הוא, הם קיים בעולם הרי החינם הזה. פרנסייני ככלב וכעורב, כמו שכלב ועורב קיימים בעולם, למרות שעורב הוא אכזרי על בנה וכלב הוא הבהמה המאוסה ביותר, כמו שחזל אומרים, בכל זאת, ריבונו של עולם, אותם אתה מפרנס, תפרנס גם אותי. הוא יודע, הוא מסתכל על עצמו כבריאה שפלה נמוכה, כנחנו יעבדו להמתוקה. ומתוך זה פונה לקדוש ברוך הוא בבקשה, ריבונו של עולם, נתת חיות בעולם לתולעת הזאת, תן גם לי חיות וקיום. ומכוח הבאת המחייס כולם. וזהו שאומר, טוב, זה בועז חנן, הצדיקים שבאים מבקשים מתנס חינום לא כי מגיע להם. ומהמים מבקשים בועז חנן השם בועי סאי. מה זה בועי סאי? פירוש. אם הוא באיזה עת שהוא מנח הופכת עתים, יש הרי 28 עתים, עת ללדת, עת לטעת, עת למות, עת כל העתים. וכך, לפי הזמן הזה, האדם מתאים את התפילה שלו, כן הוא דרך תפילתו, להמשיך רחמים בתוירס מתנס חינום בכל איז שהוא. היית יכול להגיד, טוב, בזמן שהאדם רחמון הנצלן לא מספיק צדיק, אז הוא באמת מבקש מתנס חינום. אבל אחרי שהוא עשה מצווה, אנחנו, כן, מברכים ברכת המזון, מיד אחר כך אומרים, רחמון, למה? עשינו עכשיו מצווה, אז אפשר לבקש בקשות. אומר הצדיק, גם אחרי ברכת המזון, גם בו אי סאי שאחרי עשיית מצווה, הוא גם מרגיש שבעצם אני לא יכול לבקש משהו כי מגיע לי. אם אני מבקש משהו, זה רק להמשיך רחמים בתוירס מתנס חינום בכל איז שהוא. וזהו ליימויר. מה זה ליימויר? מלשון לומר לאחרים. בסדר? אמירה. לומר למישהו אחר. פירוש שהוא מוצא ושורש הדיבור שהוא למעלה מן הכל. כן, אמרנו שהאותיות הם הבסיס, ולכן אמירה היא תמיד הבסיס של הכל, הדיבור, האותיות הקדושות. שרי אמירה אומר, והאמירה זה השורש של הדיבור. כן, אמירה בלב, כתוב בזוהר בשמו יסוד זין עמד א', אז האמירה שהיא בלב, שאחר כך יוצאת לפועל על ידי דיבור, ולכן בועי סאי, לכל פעם הוא מתחבר אל השורש של הכל, כי האדם הצדיק בא בענווה גדולה מתוך ידיעה על החיסרון שלו, בכל מצב שהוא, וכל שכן שהוא למעלה מן המידויס, האמירה, כי הוא זה מהלב, וממילא מתבטלים המידות והדינים, כי הצדיק בועי סאי, כל הזמן מבקש מתנס חינום, ולכן הוא מתחבר על השורש של הכל שלפני הדיבור, ששם המתנס חינום נמצאת, אדם שעושה בינו, חירוס, תשובו, שויפור. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום תחילה, ואחר כך יתפלל ויבקש צרכיו, כמו שהגמורה בברוכס למדבייס המדלף אומרת, כן, האדם באמת עושה, כן, יסדר שבחו של מקום. מה הכוונה של הדברים? יש לנו את סדר התפילה, וכתוצאה מזה, כמו שכותבים הראשונים, חלק מהראשונים, זה גם העניין של פסוק הדזימרו, לסדר שבוכו של מוקוי. אבל שצריך, אומר, להתקשר במקור העליון. כמו שנאמר, אתו אחי לא יסולא הרויס אסב דחו, שהוא, אתה התחלת להראות, שהוא מויצו ושרש דובו, וכשהוא מתחבר אל החוכמו, דרך הבינו, זאת אומרת, תשובה, אחנוה, ואז האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא מתכוח השויפור גודויל הזה, כן, מהבינו, חיירוס, ומתחבר אל השם מסבורך באהבה, ומשם הוא רואה שאתו אחי לא איסו להרוי שסב דחו, ואז הוא מתפשט, ממשיך רחמים, משם להמשיך רחמים בסקסי דרמידויס, אסגוד לכו, זה החסד, וסיודכו החזוקו, ויודכו החזוקו, זה הגבורה, שמיקי והשמיים ואורץ, יעסק מעסקו, גבורי סכו, וממשיך את סדר ההשתלשלות מהחוכמו והבינו דרך הספירס, ואחר כך כשמגיע אל מקום החיסרון, אשר חסר לו, נכניס בליבו, ואז הוא מגיע, אם, כשהאדם מגיע מתוך ההסתכלות על אהבת השם, ועל הרחמון שלו השם יתברך, ואיך הקדוש ברוך הוא בעצם נותן כל דבר בעולם, אז ממילא מכניס בליבו שהרי הכל מאיתו יתברך. ובכל חיסרון מוכרח להיות צמצום ביותר של השם יתברך. אם יש פה חיסרון בעולם, אם יש פה כאב בעולם, זאת אומרת שיש פה הסתרה של יראת השם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להביא, לגלות טובו לבני אדם. ואם יש פה, דיברנו על זה הרבה מהמאיר עיניים, כל פעם שהאדם מרגיש תיינוג, הוא בעצם מגלה את הניצוץ האלוקי שבדבר, את הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה להיטיב עם בריאותיו, עכשיו זה מתגלה, גם אם זה תיינוג קטן ופשוט, אז זה ניצוץ של אור, ניצוץ אלוקי. ואם יש בעולם כאב וסבל, זה צמצום. זה הסתרה של האור האלוקי, זה הסתרה של הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה טוב בעולם. ובוודאי גרם איזה חטא. אז האדם מגלה שיש פה חטא, הוא מתקנה בליבו, אכפת לו. זאת אומרת שיש פה אור אלוקי קדוש על חיוס, קודש ומקדוש, שנמצא בשבי, שנמצא במקום כל כך נמוך. הוא מתמרמר ושב, עד שחוזר אל שורש החוכמה והבס השם כנזכר לעיל. שהוא חוכמה בראש וחוכמה בסויף, כלשון הרמק בפרדס רימוינים בתסבור ומדלף. וחוזר בעצם להמשיך את הקדושה ואת השפע. דיברנו על זה ברחבה בפריאורץ פרשס פינחוס, על כל הפרטים של זה. אומר, ולכן הצדיק, בעצם שחי בצורה כזאת, ואדם שעושה תשובה, צדיק או בל תשובה, אבל שאצל רב מנדל פה אין הרבה הבדל, השאלה מאיפה נקודת ההתחלה, אבל שתיהם נמצאים בעבודה הזאת של התבוננות על חסרונות שיש בעולם והבנה שיש פה חטא, התמרמרות ואכפתיות על החיסרון הזה הקיים, ומתוך החיסרון הזה להחזיר את הדברים אל השורש. עכשיו שימו לב, איך אני רואה חיסרון? כי החיסרון קיים בי. אם החיסרון היה קיים בי, לא הייתי רואה את זה. יסוד עצום של הבעל שם טוב, כתוב בטולס, כתוב בערבי נחל, כתוב הרבה מביאים את זה בשם הבעל שם טוב. ממילא, אומר לנו רב מנדל, אם אני רואה חיסרון בעולם, אני יודע שיש פה חטא, אני יודע שיש פה השפלה של כבוד השם יתברך. וממילא יש לאדם רחמונס גדולה על השם יתברך. כלול דמילסה, להמשיך רחמים על כל הברואים, ואפילו על הרשעים, אפילו כשאתה רואה רושע. למה? כי אתה לא יודע מי באמת רושע מי לא. כי מי יודע מה בליבוי של אדום? אתה לא יודע מה קורה אצלו בלב. דיברנו על זה כבר בדבר תורה קצר לפרש הסדוישים, בדברי החויבס הלבובויס. בשאר יחוד המייס, הפרק ה', שהוא אומר שאחד הטעויות שהיצר המטעה את האדם, זה שהוא עכשיו צריך להגיד לאחרים מוסר, ואומר, ואתה לא יודע, כי אתה רואה מישהו, אתה חושב שהוא רשע, אתה לא יודע מה קורה אצלו בלב. דיבר, הזכרנו את זה גם באחד מהשיעורים של ואישיב, של תשפ"ה, hey, נראה לי, דברי הרבי משה דוד ואלי, שמביא כי מה שעובר במצפון של האדם אתה אף פעם לא יכול לדעת, וזה יכול להיות כואב הרבה יותר מכל מה שאתה רואה בחוץ. אומר, ולכן, כשאתה רואה בן אדם, אתה רואה רשע, אתה לא יכול לכעוס עליו, כי אתה לא יודע מה באמת עובר עליו. אתה לא יודע מה קורה אצלו בלב. או אולי הגיע בתשובתו בשעה אחת, מה שאין צדיק גמור יכול. אתה לא יכול לדעת, אולי בתשובה אחת שהוא מגיע בלב, הדרגה הכי גבוהה הוא מגיע. ושלא לקטרג על שום אדם. לא לקטרג על שום אדם, הזכרנו את זה גם בשיעור ביורצייט, מהאגרות, שכבר נתלה מאיתנו החוכמה והמדע לדון את האדם. זאת אומרת, אומר, היה זמן שבו כן יכולנו לדון בני אדם, לנביאים היה כוח כזה. הוא אומר, והיה תקופה שהיה בייסדין, שיכלו באמת לדון על האדם. הוא אומר, אפילו, כן, אז היה עם עדים, הוא אומר, לנו זה ניטל, אין לנו כבר את החוכמה הזאת, את השראת השכינה, שהייתה במושב הסנדרין, שבבייסדין של חוף ג', שממילא היה בהם את הכוח, גלתה הסנדרין במקומה, וכבר אי אפשר לדון. זאת אומרת, מי עמוק עם השריד חרשם, השפע לכל הבוטי דינים של החוף ג' בכל מקום, אבל ברגע שהם זזו ממקומם, כי הייתה ירידה במצב של עם ישראל, השרוע עשר שכינה כבר לא הייתה שם כמו מקודם, 10 גלויות גלתה סנהדרין, אז כבר אין את הכוח הזה לדון. הוא אומר, אפילו על פי שניים עדים, וההשפעת שכל זה, שיכולת לדון אדם, לא היה רק בזמן הסנהדרין. זה כל שכן, אומר, ודאי שאתה עכשיו אפילו לא עמדת בייסדין, לא בדקת את הראיות, לא אספת עדויות, בלא יעידוס וראיה. אומר, אין זה כי אם גדול דיו. בסדר? שהוא רב עלילויס ומייסים טויבים, ומקני להשם צבוקויס. אומר, אם בן אדם באמת אכפת לו על חיסרון של קדושה שיש בעולם, אם אכפת לו על כבוד שומיים שמתחלל, ואדם צריך להיות אכפת לו, הוא צריך לחיות בעולם הזה. איך יש לה לא שנה פסיקטה, שהקדוש ברוך אומר לצדיקים, לא יופה אסיסם, פסיקטה רבוסי, או אסלם מדלד, החופץ חיים מביא את זה, בציפיס על ישוע פרק ג', לא יופה אסיסם, שחיכיסם לתוירוסי, שחיבבתם לתוירוסי, ולא ציפיסם למלכוסי. לא יופי הסיסם שחיבבתם לתוירוסים ולא ציפיסם למלכוסים. אומר, אוהבים את התוירה ולומדים, אומר, דבר על הצדיקים, אבל לא יופי הסיסם. אדם צריך לחיות עם ציפייה למלכוס שמיים שתתגלה ובכן, תן כבוי לשם לעמך, תהילו לראיך, וסיקבו תוירו, פיסחו עם פה, ושים לו אחת אוהבה ילבדך. אדם צריך לחיות עם אבכן תן פחדך הזה, עם המלוך על כל העולם כולו בכבודך, עם השתוקקות למתי כבר יבוא היום שביידע כל פעול כי את הופעלתוי, ויובין כל יצור כי את היצרתוי, ויאמר כל אשר נשמו והפוי, השם אלוהי כישראל מלך ומלכוסו בכל משלום, מתי יתגלה המציאות האמיתית של העולם. וצריך אדם צריך לחיות עם אכפתיות, לחבב את התוירה, אבל לצפות למלכוס שמיים, לחכות וחיקי סילה השם, המסתיר פונוב מבייס יעקוי, וכיווי סילוי. בכל מצב שהוא, גם במצב שנראה השם ישמור ויצילו, אסתיר אסתיר פונאי, אדם לכבוד ולחכות ולצפות לישוע השם, וזה באמת העבודה של הימים האלה, של בין המצורים, בין שבס חזוין לשבס נחמו. זה המצב של הגעגועים למלכוס השם שתתגלה. אומר, ובן אדם, גדול דיו, רבה לי לא ישמע סיטוי, מכאן אל השם צבוקויס. אם רוצה לקנות, אכפת לך מקווי ג'ומיים, יקנה לעצמו בליבו, יקניס קרלעיל בכל אשר ימצא, והוא ימצא. כן, שיתחבר אל המקום הזה, יחפש בתוך עצמו, איפה יש בי חיסרון שאני הפכתי לצל שמסתיר רחמון הנצדן את כבוד השם בעולם. ושם יש עבודה מאוד מאוד גדולה לבן אדם. להיות אכפתי למלכו שמיים, להיות אכפתי לכבוד היסבורך. את עבודה גדולה מאוד, עוד פעם, מבחינת מעשים, יכול להיות שצריך מסוים, מעשים מסוימים שאדם רואה השפלה של כבוד שמיים, שהוא צריך להשמיע קול. בסדר? זה גם חלק מהעבודה של האדם. אבל הקול הזה צריך להישמע מתוך שברון לב כל כך גדול על זה שזימנו לי משמיים שאני אראה דבר כזה. זימנו לי משמיים שאני אשמע דבר כזה. שהמציאות של כבוד שמיים נסתרת וזה חיסרון הוא בי. ומתוך הכאב הזה על החיסרון שנמצא בי, הקנאה הזאת לכבוד שמיים המחולל שמתעוררת, שם, מתוך האהבת השם הזאת, מתוך הרחמונס הגדולה על השם יסבורך, והדרישה של האדם מעצמו, יש קול שצריך להישמע. וזהו מסיים רב מנדל, כן? אז היה לנו, שמתם לב, המאמר התחיל עם את אורי סולדס, שזה נסביר עכשיו, על ואיסחנן להשם מת נסחינום, ונחמו נחמו עמי כי לא קחו מיד השם. אז הרב הסביר שזה, מה זה תשובה? כן? תשובה זה בינו שויפור חיירוס, שהאדם, רחמון הלצן, יכול להוריד לקליפס, אבל הוא צריך להקיש את עצמו לקדיש ברוך הוא, ולא לחיות בחינום. וצדיק עם כל הזמן, ואיסחנן אל השם, זה כפליים שהוא מרגיש גם את מה שהוא עשה, וגם את העונש, כמה הוא הרע לעשות כשהוא הוריד את הקדוש של הקליפס. את הכאב על הדבר הזה, זה הלוקסו בכפליים. העונשים שיש, וההבנה והמרירות שיש לאדם שיותר קשה מכל העונשים. זה הנחמה בכפליים, שהוא זוכה לאהבה, ולכינס השם, אכפתיות והקשר עם השם יסבורך, שהאדם זוכה באמת אז לאהבה שלמה, ואז יש, וזה הנקודה שבו, יסחנן השם, צדיקים שמרגישים חינום, שמרגישים שהם לא באמת עושים אבוידה כמו שצריך, ודווקא המקום הזה, הבוער בתוכם, שכל הזמן מחפש אבוידה ויודע שצריך אבוידה, זה בואי סעילימה בכל זמן וזמן, ומגיעים באמת לרחמונס דולה על כל העולם ועל כל הברואים, וזה התיקון של הבריאה, זה הבחינס מושיח שמתגלה על ידי הצדיקים, כשהם יודעים שכל יהודי הוא קודש קודושים, ומרגישים את עצמם פחות ממנו, לא כי ככה צריך להרגיש לפי איזה תיאוריה, אלא הם רואים את זה במציאות, שהם באמת, כן, ושופלת מארץ תדברי, זה טבריה, זה פריאורץ, להיות במקום הזה שהאדם יודע, כן, פרשת שויפטים, טוב, עיין שם, בהרחבה גדולה, וזהו התורי סולודס, כי הוויו אלוהי קימי נויד מלבדו, אמרנו, הקריאה של תשע באוב, הסוד של תשע באוב, היום טב של תשע באוב, המויד שלו, כי בשעס מתן תוירה היה לישראל חיירוס, נכון? עירובין נודע לדמד א', שהוא מוקם התשובה, שהוא למעלה מן המידויס, שהם נקראים רקיעים. רקיעה זה תמיד רקיעה שהוא מפריש, מסכים, מסך. אבל אז היה התורי סולודס, כי השם הוא אלוהיקים אין עוד מלבדוי. והקדיש ברוך הוא כמו שרשי אומר יש חזייסו, שכל הרקיעים למעלה ולמטו, אבל ראו כי הוויה, שהשם שהוא הוויה, רחמים, הוא אלוהיקים מיד הסדין. שהוא צמצום הוויה יסבורך בכל חיסורו עם מחמס חטא מייסה. הם ראו פתאום איך שכל העולם הוא בעצם רק האור של הוויה ברוך הוא, אבל יש הרי מציאס בעולם של דברים שהם לא חלק טוב. זה בעצם רק צמצום, רחמון על הצלן וכיסוי על האור הזה. הוויה הוא אלוהיקים. ואז הבינו את הסוד של תשובה. ואז הם זכו לעולם של חירוס, וכשיושוי בן השם, וירחמיו. אז הם מגיעים לרחמונס הגדולה, גם הם מצידם מרחמים על הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אבי אלוהיכו, אבל וגם הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, ויושוי בן השם וירחמיו. אם תשימו לב, יש פה בעצם מאמר על היום טוב של תשע באב. שזה היום טוב שאנחנו בהיסטוריה גדולה מאוד, בצמצום נוראי, ואנחנו מסתכלים על המציאות הזאת, ויש לנו רחמונס גדולה על עצמנו, ורחמונס גדולה על השם יסבורך, ובוכים ביחד על מה לא ילאב שאיגלו אסבונו, ואוי לו הם לבונים שקולו מעל שולחן אביהם. ובכוח זה, בכוח ההתמרמרות הזאת, המרירות הזאת, הכאב הזה על המצב, וההבנה שהמצב הזה לא טוב ולא יכול להיות, וזה לא מצב תקין, אנחנו מגלים את האת האוראי סולודס, כי השם הוא אלוהיקים, כי הווי הוא אלוהיקים, אין עוד מלבדוי, ובעזרת השם יתגלה בשלימוס, הנחם הוא נחם הוא עמי, הנחום הוא בכפליים, כשנגיע כולם, כל עם ישראל כולו, כל העולם כולו, לאהב אז השם בשלימוס, לנחמה בשלימוס, למבט חדש לגמרי על העולם, כשתויר ארץ מכבוידךו, נוגילו ונשמחו בוך, מהיר אויב, כיוו מויעד, וחוננו כמי אוילום, בעזרת השם בקרוב.